ההפרעות המוצלחות שלי. כתבתה של גילי אייזיקוביץ. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. משהו אפל אפף את גיל ריבה באביב של 2020. סגר הקורונה גרר מטה רבים, אבל העלתה, כדרות קשה, כמו נקרשה סביבו בשרשרת בלתי נגמרת של ימים ללא מס. שוכב על הספה בסלון, מכוסה בשמיכה האפורה, ישן או בוהה שעות ארוכות. רונית אשתו, מחנכת כיתה ומורה לאנגלית, הייתה עסוקה בשיעורי זום לתלמידיה. ילדיו היו עסוקים גם הם בשלהם. ריבה, חסר תעסוקה, ללא עבודה מסודרת, כשענף שממנו הוא רגיל להוציא את פרנסתו דומם ואין שינוי נראה באופק, כמו הלך והתרופף באחיזתו בחיים. משקולת בטון הכבידה על חזהו והוא הלך ושקע. אף אחד לא התייחס אליי בבית, וזה לא הדבר היחיד שגרם לי להתכנס וליפול אל התאומות האלו. גם הורמונלית ונוירולוגית נכנסתי למין דיכאון כזה שצריך היה לטפל בו. זה לא היה דכדוך ולא עצב, זה היה דיכאון אמיתי. זה משהו שהכרת מהעבר? כן, מכיר מהעבר. מטפל בו מגיל מאוד צעיר, 19 או 20. הייתה לי מחלת הנשיקה. הייתי חולה חודשים ושקעתי במראה שחורה. לא הצלחתי לצאת מהתחושות השליליות, ובאותה תקופה מיכל ניב, חברה טובה שלי, התאבדה. היו דיכאונות גם בגילים 30 ו-40, והבחנות של אישיות קוטבית, דיכאון קליני, מניה דיפרסיה. הפרעות אכילה הן משהו שמלווה אותי עד היום. טבעתי בחור שחור ורציתי להציל את עצמי. כדי לעשות זאת ובהוראת הפסיכיאטר, חיפש ריבה פרויקט חדש ומחייב. סדר יום, שגרה, אבנים לטפס עליהן החוצה, כפי שהוא מנסח את הדבר. וכך, בגיל 45, הפכו החיים שלו, ילדותו, הקריירה בעיתונות שהתחיל עוד לפני שמלאו לו 20, וההווה הסבוך, לחומרים לספר. הרגלים מגונים שהוציא במימון המונים לפני חודשים אחדים הוא אוטוביוגרפיה שגבולותיה רופפים. מבוססת במידה רבה, אך לא מוחלטת, על חייו וחוויותיו. מלאה בכל הדברים שביקש במשך שנים להסתיר ותחומה במסגרת עלילתית, שאולי, ואולי לא, קשורים לדמויות ואנשים מוכרים. צעיפים מטאפורים מכסים על מה שעדיין כדאי להסתיר. אבל בכל הקשור אליו, גזר ריבה כנות מוחלטת. אני חושב שהספר מספר עליי הכי טוב, ושהוא הספר הכי עמוק ושטחי שאי פעם נכתב, הוא מקדים ואומר בדרכו, שתתגלה בשיחה כאופיינית. אני קורא לזה פנאי פלוס לגבוהי מצח, הארץ לעניים. הוא ממש שטוח וממש עמוק, יש דבר כזה. יש בשטחיות שלו רבדים. אני לא מתעסק בלחקור, אני מתעסק בלרמוז, בטח בכתיבה ספרותית. זה לא תזה ולא אוטוביוגרפיה. זה ספר שמייצג סיפור שנורא דומה לסיפור שלי. מאוד. עם זאת, אני מרשה לעצמי גם להמציא ולדמיין מה שבא לי. חשבתי בכלל שאני רוצה לעשות חשבון נפש. בנוגע למיכל ניב, בנוגע לתדמית שלי, דברים שעשיתי במדור שלי בידיעות אחרונות, שליחות קטלנית. כל התעלות מתחברות לאגם אחד. התמקדתי בפחדים שלי, בקומפלקסים שלי, בטראומות הילדות שלי. זה היה תהליך תרפויטי. עד כמה יכול אדם שהיה דמות ציבורית כל חייו הבוגרים וקצת לפני כן, להסתיר כל השנים את עולמו הפנימי? במקרה של ריבה מדובר בשאלה מורכבת. את מה שיודע עליו הקהל הרחב יצא ריבה בעצמו, כשהיה לא יותר מנער, אבל מה שהעמיד בחוץ היה רועש כל כך שהפך לחזות הכל. בן 19, חייל משוחרר, כתב מדור רכילות במקומון צומת השרון, וממנו התקדם במהירות למדור הרכילות שליחות קטלנית במוסף 7 ימים של ידיעות אחרונות. שם הפך כמעט ברגע לדמות מפורסמת, ולא מעט מזה מכיוון שלא היה ברור מה פרובוקטיבי יותר. סגנונו הצולף והשנון והשפה שהמציא, הידיעות האינטימיות להדהים שפרסם, או המראה שלו. אחר כך עשה קריירה בטלוויזיה. בתוכניות רעיונות כמו לימוזינה, אישי עם גיל ריבה, ומאוחר יותר גיל ריבה עד הבית. כאן וכאן ריבה עתה תמיד תלבושת, יש יאמרו תחפושת, שהייתה למוקד תשומת הלב. היו לו חצאיות ונעלי פלטפורמה, הוא חיבב פאות צבעוניות ושיער מחומצן, ומעל הכל השתרבבו השפתיים הבולטות והבשרניות שהפכו לסמלו המקצועי. תשובתו לעניין שהן מעוררות היא, לא הייתה התערבות קוסמטית. שלא במפתיע, שאלות על זהותו המינית זמזמו סביבו, והן, והפרובוקציות שעוררו מראהו והפרסונה שלו, המשיכו ללוות אותו גם כשבנו הבכור נולד, וכשעבר, בערך באותו הזמן, לטלוויזיה. וגם כשהתגלה כמראיין מיומן ומוכשר, שיצא רגעים אדירים על המסך, פורצי דרך לעתים, בראשם הרעיון המופתי עם גאולה אמיר. ממרחק השנים נראה שרוב הזמן היו השאלות הללו, הפרסונה הזאת, מרכזיות לא פחות. אולי יותר, מהעבודה שעשה והכישרון שגילה. אבל בספר הנראות הזאת מתגלה כבעלת תפקיד בהסוואה. ריבה כותב על הילד שהיה כשגדל ברעננה. על הקשר עם סבתו ניצולת השואה שחלקה עמו בהרחבה, ללא ידיעת הוריו, את זיכרונותיה שגרמו לו להרטיב את המיטה לילה-לילה עד שהיה נער מתבגר. או את היותו דחוי וכבד משקל ללא חברים. הוא מספר על הילדים ששרפו בובת צעצוע גדולה שהייתה לו, ושהיה קשור אליה מאוד, ומסכם, מאז אני יודע יותר פסיכולוגים מספרים ויותר פסיכיאטרים מצרות. במקום אחר הוא מציין כמעט ביובש. האנושות זקוקה למיצגי פריק שואו. כבוד שלי היה לספק לה אותם. שריון המוזרות הגן עליי. לפעמים ההגחכת הפכה לרחמים או לסתם דחייה. למזלי. יצרת דמות בהתרסה? ברצון לשימו לפנים את מה שירדו עליו? זה רובד אחד של הדברים ויש עוד רבדים להתחפשות. זאת הגנה גם. להתחפש זו דרך להגן על עצמך. זה כמו עוד אור. אבל זה גם ממגנט אליך עוד תשומת לב. רצית את תשומת הלב הזאת? כשאתה מתחפש אתה מגן על עצמך. השאלה היא על המסכה, לא עליך. מה שיכול להטריד או להצבן זה כששואלים אותך שאלות שאין לך תשובה עליהן. על המסכה שלי? שידברו כמה שרוצים. זאת הייתה תחפושת, רציתי שיראו אותי, שיגידו, וואו, יש לו קול. אולי הדבר הזה עם החציות גם קצת מוכשר. אז שישאלו אותך 1,000 פעם על השפתיים ולמה עשית, איך עשית ולמה עשית? 1,000 פעם שישאלו. זה רק נראה לי מלמד על הצורך האנושי להתעסק בתבניות ולא במהות. אני לא יודע מה הייתי רוצה שידעו עליי. זה לא היה אף פעם ברמת המודעות. מתחת לתחפושת רציתי להסתיר את הטראומות שאני חושף בספר. ככה זה. עוד הסבר לבחירה בצבעוניות מספק ריבה כשהוא מתייחס לשאלות על המיניות שלו. ריבה הוא אולי גבר חובב פלטפורמות המחזיק באוסף גלביות משגע, אבל בסופו של דבר הוא חי עם זוגתו 22 שנים ומגדלים ביחד 3 ילדים וכלב זעיר בצמוד קרקע ברחוב הולנדי ברעננה. את הצבעוניות שניכרת בו וגם בבית, ששום קיר בו אינו מופקר ללובן פשוט, הוא מסביר בספר בעדינות ביותו גבר עגול. היום הייתה הנראות שלו מוגדרת כ-א-בינארית, והאישיות שלו הייתה מסווגת כקווירית, אבל באמצע שנות ה-90 המושגים הללו לא היו בשימוש נפוץ, אם בכלל, וממילא נראה שריבה לא התעכב על ההגדרות כשהיה האבינארי על המסך ובעיתון. אני ידעתי מה אני כל הזמן וקראתי לזה האנשים הצבעוניים, ומחייך. אני מעורב בפיתוח של דוקו שקשור למגדר, ובאיזו ישיבה שאל אותי אחד הנוכחים מה הקטע המיני שלי. לא היו שואלים כל אחד את השאלה הזאת, נכון? לא היו שואלים אפילו את שרית חדד, נכון? זה כי אתה עוטה עליך איזו זהות מתעתעת. אינסטינקטיבית עניתי ססגוני. אני חושב שאני צבעוני. אני אף פעם לא או-או. אני גם וגם. למרות שיש כמה סצנות בספר שבהן אתה מתאר סקס סטרייטי עם בד הזוג שלך. כן, אבל זה לא נעשה כדי להגיד, תראו, אני גבר, אני סטרייט. זה לא המהות בעיניי. בחרתי לתאר חוויה משפחתית וזה חלק מהחיים. אני צבעוני, מלא צבע. זה לא קצת מעייף שמתעסקים בחיצוניות שלך? במה אתה? זה לא הופך לעול באיזשהו שלב? פחות מתעסקים בזה היום וגם אנשים מכירים אותי ויודעים שאני הרבה פחות אניגמטי, מחפש זהויות. היום אני יותר פתוח. לפני 5 שנים לא היה דבר כזה שעיתונאי, אדם שאני לא מכיר, ייכנס אליי הביתה. הילדים שלך חיים בשלום עם הצבעוניות? מישהו מהם אמר לך, כמו שילדים יודעים להגיד להורים שלהם, אבא די? אמרו שלא מתאים אדום, כתום וורוד ביחד. הילדים שלי ידעו שהם לא כמו אחרים. לא רק כי אבא שלהם מוזר. הענקתי להם שמות לא טריוויאליים. ג'וסי טרטל, הבן הבכור שנקרא על שם ג'וסי טיובס, מותג הספטונים שריבה אהב. מייפל כי מייפל היא מייפל, ומיילו כמו מותג שוקו נפוץ באירופה. זה לא סתם שמות מעוררי חשק ותיאבון. הם נולדו לבית גידול לא הכי שגרתי, עם אבא שעושה שטויות. אני מוצא לנכון לומר שעשינו איתם עבודה טובה. מייפל כתבה לי, אבא, אני אוהבת אותך למרות שאומרים בכיתה שלי שאתה מוזר. הם ילדים חכמים ומאפשרים, כמו שהייתי רוצה שהילדים שלי יהיו. הוא בן 45, ואיכשהו נדמה שגם אחרי ההתערטלות מבחירה הזאת, אחרי הכתיבה התרפויטית והחלטה לפתוח הכל ובגדול, עדיין מסתתרת בגיל ריב וחידה. פנים אל פנים, במטבח ביתו, יושבים משני צדדיו של שולחן אוכל גדול ויפהפה, ברור שריב הנכון הוא מוכן להשיב לכל שאלה ובכל נושא. ועדיין, זו תחושה שעולה לפרקים גם בקריאה בספר. המסגרת העלילתית של הרגלים מגונים מביאה אל השולחן משולש. ריבה, ילדותו, החיים המקצועיים שלו, חיי המשפחה, וההווה העגום שהוא מתאר. הוא המרכז, אבל אל ההריסות של חייו חוזרים שני חברים. האחד הוא יונתן ג'יבלי, שריבה מקדיש לו את הספר. הוא מתואר כחברו הטוב והנאמן מן העבר, מי שאפילו נחשד כמאהבו, והיה צל שלו כמעט, אבל נמחק מחייו, עבר למדינה אחרת ושב כעת. גם השנייה היא חברת עבר, לירי שורר, כוכבנית בלונדינית שיצרה לעצמה דימוי ציבורי קל דעת ומטופש. שמה, בגרסה מוקדמת של הספר, היה אמילי וסרמן, ומי שמעוניין לפרוץ במשחק ניחושים באשר לדמות האמיתית שעליה היא אולי מבוססת, יעשה זאת על דעתו בלבד. וגם היא בדרכה לשעות בחזרה לחייו של ריבה, למרות משקעי העבר. כל זה, והדבר בולט במיוחד כשריבה מתאר טראומות עבר ומצבים נפשיים סבוכים, כתוב כאילו כתב ריבה את אחד ממדורי הרכילות שלו. זה כך סגנונית, כשהתוכן העגום מונח ומנוסח כמו שיר עליז, וגם אסתטית, מפני שהספר של ריבה בנוי סביב עבודות קולה שיצר, והמראה כולו יוצר את הרושם שהרגלים מגונים נחטף ונבלע בידי מגזין קרומו. האומס והרעש האסתטי שריבה מזוהה איתם, בעבודות אומנות למשל שבהן הוא מלחים עשרות ומאות צעצועי פלסטיק צבעוניים ומצפה ביציקה חלקלקה, ניכרים אם כן גם בכתיבה. הוא מספר על דיכאונות, על חוותות שעבר, אבל נמנע מלשקוע בתיאור. אומר דיכאון, אבל מדלג מעל כתיבה המתבוססת בחוויה. התיאור הזה שלו ושל הכתיבה מקומם אותו. לפעמים לומדים מבין השורות על מי שכתב את הספר יותר ממה שלומדים מהקריאה, ומבין השורות יוצא פרופיל רגשי שלך. תרשים של אדם שאולי מפאת הטראומה, טראומות. אתה מעדיף לספר עליהן מבלי להפוך את האדמה. את האדמה כבר הפכתי. לא הכל פתור, אבל מה שנגעתי בו בספר, היריעה הרחבה, די פתור. היום אני אדם שלב הרבה יותר ממה שהייתי לפני שנתיים. אני מרגישה שהצלילה שלך לתאומות מזכירה סימון של גופה בזירת רצח, אבל לא תיאור מדוקדק של מה שעבר עליה. אני לא מסכים. לא הצלחת לזהות. בעברית לא כתבו כמעט ספרים על דיכאון. זאת הייתה השליחות האמיתית שלי. זה נשמע פטרוני אולי, או ניו אייג'י, אבל רציתי לאפשר לאנשים שקוראים את הספר לזהות בעצמם נקודות שבאמצעותן הם יוכלו לדבר עם עצמם. וזה ישנו שם. דיכאון, הפרעות אכילה, ואישיות כותבי, דיכאון קליני, מניה דיפרסיה, זה משהו שלא מדברים עליו בספרות או בתקשורת. מה קורה לך כשאתה מני? כשאני במצב רוח מאוד גבוה, בהיי, אני אוכל פחות. כשאני אוכל כמו בתפריט שנותנים לך בחוג להפרעות אכילה, כשאני מצליח לשלוט בזה, אני מקדם בעצם שליטה עצמית ואת התרוממות הרוח שקשורה לזה. ואתה קושר בספר בין שליטה עצמית, אכילה מועטה, יצירתיות ומצב רוח טוב. לגמרי, זאת אותה החבילה. בביצת הקינדר המנית נמצאים אצלי המאפיינים האלה. התרוממות רוח, שליטה ברגלי אכילה מופרעים, עשייה יצירתית. אני ממש נכנס לטרנס שליטה. מי שעקבו מקרוב אחרי ריבה ברשתות החברתיות, יכלו לזהות את התקופה הזאת, גם אם בדיעבד. ב-2019, רגע לפני המגפה, חווה התרוממות. הוא יצר אומנות פופ מופלאה והציג במשך כשנה בגלריה שהחזיק. הוא יצר והגיש סדרת מפגשים מקורית בתיאטרון גבעתיים וצילם כתבות בפרופיל גבוה לטלוויזיה. סביב הסגר הראשון כאמור, הגיעו התמוטטות וקריסה. הייתה לי תקופה של התרוממות, מצאתי איזו דרך לחזור להאמין בעצמי כיוצר. יש תקופות שאתה פחות מאמין בעצמך ותקופות שיותר. זאת הייתה תקופה שהאמנתי בעצמי וביכולת שלי כיוצר. היה שם קסם. אנשים באו כדי להקשיב לתוכן והייתה שוב תקופה טובה. הערכה כלפי תוכן, נבירה נפשית רגשית באחר. הרגשתי שיש לזה צרכנים. שמעתי המון בחיי המקצועיים שאין שוב מקום לתוכניות מסוג רעיונות עומק, שזה הפורטה שלי. אתה מתאר את הדיאלוג בינך ובין מנכ״ל ערוץ 10 בזמנו, יוסי ורשבסקי, כשבאת להתפטר ממקום שהיית מצוין בו ואהוב. הוא אומר לך, אתה עושה את טעות חייך. ובספר אתה כותב, הוא צדק. אצלי יש מימוש עצמי שמביא אותי לסובה ולתחושת רוויה ומיצוי מהירים. היה לי חלום לכתוב את מדור הרכילות הטוב בארץ. עשיתי את זה והלכתי. יכולתי להמשיך את זה עד היום, אבל השתעממתי וסימנתי וי. החלום הבא שלי היה לכתוב פרופילים, כתבות מגזין ארוכות, יוקנאות. עשיתי את זה ונהייתי הכי טוב בזה שיכולתי. בגיל צעיר מאוד, בערך גיל 25, רציתי לכתוב טור אישי. הראש שלי היה מלא בתובנות והגיגים, ורציתי ליצור שפה. המצאתי שפה ואנשים התחילו להשתמש בה. ככה מצאתי את עצמי בתוכנית אישית בטלוויזיה, בלימוזינה. אחרי כמה עונות של שפה טלוויזיונית חדשה שהקדימה את זמנה, חשבתי על רעיונות עומק בטלוויזיה. פרשתי מלימוזינה והחלפתי את יאיר לפיד בערוץ 3. עשיתי את זה, תוכנית רעיונות יומית במשך 3 שנים. ריאנתי את כולם, מטלי פחימה ועד רפי איתן. הבעיה היא שעכשיו, בגיל 45, שהוא לרוב האנשים הזמן בביוגרפיה שחופף הצלחה מקצועית, אתה מחפש את עצמך. קיבלתי הכרה מהר מאוד. קיבלתי הכרה כמראיין, ואז רציתי להיות דוקומנטריסט כדי לבדוק מה אני יכול לעשות בסרט, ותמיד פרשתי בסי. זקנתי מעולם לא באישה את נעוריי. פחות מעניין אותי מה יגידו עליי, יותר מעניין אותי מה אני ארגיש על עצמי. תמיד הייתה לי ביקורת על העשייה שלי ורציתי לחשוב על עצמי שעשיתי טוב. בספר אני מרגיש שהגעתי לבשלות, שעשייה טובה. אז אין תסכול מזה? בזה אני לא כופר בכלל, מסכים לגמרי. אני לא רוצה שזה יישמע כאילו הגשמתי את כל חלומותיי. הדיכאון לא בא מזה, הוא לא רציונלי. אני לא אומר שאני לא אחזור לרעיין או שלא אכתוב מדי פעם כתבות. אני אעשה את זה כי אני הכי טוב בזה בארץ. אבל העידן קצת השתנה. הרכילות השתנתה, הכתיבה המגזינית השתנתה והעיתונות המודפסת נפטרה. רעיונות אישיים בטלוויזיה נפטרו. אין לזה מקום יותר. רעיונות עם סלבס שנעשים על ידי כתבי רכילות מצד אחד, ורעיונות של רפי רשף וכולי, לא מייצרים ולא יכולים לייצר את מה שאני עשיתי. כי היום, ככה נאמר לי, אין עניין בתוכנית רעיונות אישית בקנה מידה כזה. גם התקציבים לתוכנית כזאת ירדו מאוד. אני עשיתי תוכניות עתירות תקציב. אתה עדיין קורא רכילות? הרכילות נפטרה, גם עם זה סגרתי חשבון. פעם הייתי קורא רכילות, גם מתוך עבודה, לדעת מה פרסמו אחרים ואיך להביא סחורה יותר מעניינת. לא יכולתי לקרוא רכילות אחרי שעזבתי ואשמתי לב שכתבי רכילות ועורכי רכילות מפרסמים פרסומי אינסטגרם. אני הייתי חוקר בעצמי, אנשים מסביב. כשריינתי את גאולה אמיר, הלכתי ותחקרתי את ההורים של ילדים בגן שלה, את הסביבה שלה. עבדתי על הרעיון הזה במשך שנה. בכל מקרה הרכילות נפטרה, נדרסה על ידי המסעית שנקראת הרשת החברתית. ומצד שני, יש לך דמויות בעולם הזה. ניאורה, ערן סוויסה, שחשבונות האינסטגרם שלהם חשובים יותר לפעמים מהעיתונים שהם כותבים בהם, ויש להם יותר עוקבים מהמדיום שמעסיק אותם. הערוץ הרשתי שלהם יותר חזק, זה נכון, אבל הרכילות בכלי התקשורת המסורתי נפטרה, כי אתה לא יכול להחזיק ידיעה במשך כל כך הרבה זמן. ואני גם לא הייתי חבר של אף אחד ולא דיברתי, באופן קטגורי, עם יחצנים. יש כתבי חצר שמביאים את השאריות של מה שנושא האייטם מביא להם. אני לא מדבר על מישהו ספציפי, אלא על העניין הזה שיש. אני דיווחתי עוד הדברים מעניינים שקורים בקבוצה מסוימת מתוך חובת דיווח עיתונאית. המדור שלי היה עיתונאי לגמרי. כל ידיעה שפורסמה בו נבדקה שוב ושוב, ומעולם לא פרסמתי משהו שהיה לא נכון. משהו בתחושת השמירה על עצמו ובפני הפוקר מתרקח כשהשיחה עוברת לחדר העבודה של ריבה במרתף הבית. ארץ פלאות צבעונית מתגלית כאשר יורדים במדרגות. עוד ועוד דימויים, תמונות, חפצים וצעצועים קטנטנים וצבעוניים הממתינים למיון ושיבוץ מדויק. בפינת החדר עומדת בובת ג'ירפה ענקית. בחלקו האחר דגמים של עוגיות אוראו שיצק מאלומיניום. אין ספור חלקי גוף של בובות ברבי שפורקו, ועל הקיר יצירה עגולה, גדולה, קמפית, פופית ומריבה, עשויה פרטי פרטים מעוררי השתאות. כמו גרסה חושנית מתפקעת מעודף של גלגל מזלות שימציא. ההשתוללות הזאת שכולה דקדקנות ועצירה כפייתית של חפצים, מתקשרת גם לדברים שאמרו עליו מי שעבדו לצידו. לעבוד איתו היה מטורף, אומרת אשת טלוויזיה שעבדה איתו בעבר. הוא הצליח לסחוף אותי אל תוך הטרפת הזאת. לא יודעת מה הניע אותי יותר, הכישרון, המקוריות והקסם שלו, או הטירוף שהגיע לשיאים שכמותם לא היו לי מעולם. זאת הייתה מסחטת אנרגיה, אבל היא גם הרחיבה את גבולות היצירתיות. הוא לא ויתר על כלום, עד שקצה הפריים היה מדוקדק כמו שהוא רצה. היום לא הייתי נסחפת ככה, מהעבודה איתו יצאתי עם מסקנות ברורות על גבולות, אבל הוא מלא קסם אישי. אני מכיר אדם מוכשר מאוד, אבל גם אובססיבי ונזקק וחולה שליטה, מספר אדם נוסף שעבד עמו פעם. הוא לא היחיד במקצוע הזה שחייבים לשים לו גבולות. ריבה עצמו מתאר את עצמו כחרוץ מאוד על גבול האובססיבי, ומספר על הדרך שלו להתכונן לרעיון, על המסך ובכלל. אני רוצה לקבל תחקיר שיש בו תחזית לדינמיקה עם המרואיין. אני רוצה לדעת מה מרגש אצלו, מה חדש ומה אישי בנוגע אליו. אני דורש שיחות עם חברים וחברים לשעבר, עם הסביבה של הבן אדם. בהיבט הזה קשה שלא להיזכר בטור שחיבר אהרון גבע ופורסם במאקו לפני כשנה. בטור, תחת הכותרת, כולם מכירים אותו, רק אני נחשפתי לצד המתאמר של המגיש, תיאר גבע מערכת יחסים עם איש תקשורת שזהותו נותרה אנונימית, שאצלו עבד. שילוב הנסיבות, אופיו שלו ואופיו של איש התקשורת שאותו העריץ, כך כתב גבע, הפך את מערכת היחסים ביניהם לכפייתית, חונקת, מטאפורית וגם לא מטאפורית ואובססיבית. אף ששמו של אותו מגיש נותר במערכת, סימני הדרך הובילו לא מעטים מקוראיו למסקנה שכפי הנראה מדובר בריבה. זה לא נאמר בשום מקום בצורה מפורשת, אבל רוב מי שעשו אחד ועוד אחד, הגיעו לשם שלך. לא קראתי את הטור המדובר. מאקו פנו אליי לבקש תגובה ועניתי שאם זה יתפרסם עם שמי, אני אדבע אותם את התביעה של החיים שלהם. הם לא פרסמו את זה עם שמי, כי שום דבר שפורסם שם, או לא פורסם, כל מה שפנו אליי איתו לתגובה, היה לא נכון. זה לא קרה, לא היה ולא נברא. אהרון הוא ילד מקסים שגדל אצלנו בבית, הוא היה תחקירן שלי, אחד המוצלחים שהיו, ואין לי מה להגיד יותר מזה. הוא תיאר מערכת יחסים כפייתית, הוא בוס מתאמר, אובססיבי, שתלטן. שמעתי שאחרי זה פוטרה הבוסית שלהם, על התאמרות. הכוונה היא לעורכת מדור התרבות במאקו, צליל הופמן, שכיכבה גם היא בתחקיר מטעם המקום הכי חם בגיהנום. זה לא אני. זה נשמע לך הגיוני? הכל נשמע לי הגיוני ולא הגיוני בעת ובעונה אחת. אני לא איש שאין לו דרישות מאנשים שעובדים איתו. אני דורש מהעובדים שלי את מה שאני דורש מעצמי, שזה מקצועיות וחריצות מאוד גבוהה. מה שמתואר שם לא קרה אצלנו בבית, להפך. אנשים שעובדים איתי, אני מעדיף לשחרר כמה שיותר, כדי שירצו להתאבד על המשימה. אהרון היה אחד כזה שהתאבד על כל משימה. הוא היה כמו ילד שלנו, גר אצלנו בבית, בסטודיו שלי. לא קראתי מה שנכתב שם, רק התקשרו אליי לבקש תגובה, ומיד הרפתי עורכי דין. היה מעליב לשמוע את זה. זה גרם לך לחשוב על מה שקרה בבית? לגמרי, ולא רק לי. גם לרונית, שמאוד כעסה. לא הכנסתי אליי הביתה אף אחד, רק אנשים שהיו צריכים את זה. אהרון גבע ביקש שלו להגיב. תגיד, מי זה יונתן ג'יבלי שאתה מקדיש לו את הספר? הוא לא קיים, הקדשתי את הספר לדמות שאני המצאתי. מאוד מועדון קרב מצדך להמציא מישהו שהוא גיבור משני בספר ולאפיין אותו בין השאר, בזה שרונית סותמת אותו, כאילו היא שונאת איזה יסוד באישיות שלך. על זה לא חשבתי. זה מקדם את העלילה ומייצר קונפליקטים. אני לא יודע אם זה קולאז' של חברים ומערכות יחסים שהיו לי. רציתי לכתוב ספר מגיל 20, זה היה החלום שלי תמיד. ולמה בהוצאה עצמית ומימון המון? כדי להרוויח. הייתה תקופה מתה מבחינת פרנסה, והוצאתי כבר בעבר ספר ילדים בהוצאה ממוסדת. לא רואים מזה הרבה כסף, אני לא מוכן להיות אני או לעורר רחמים. אני לא כותב ספר כדי שיחבקו אותי, אלא כדי שיצרכו אותי, וגם יש משהו שמחמם את הלב בלדעת שכבר יש קונים לספר שמאמינים בך ובו ורוצים לקרוא. ולכן מימון המונים הוא מצוין. מחרת לפני שכתבת, מחיאות כפיים לפני ההופעה, ואני חושב שעשיתי טוב ושהספר הוא יצירת מופת. הוא טוב, טוב מאוד. ההפרעות המוצלחות שלי. כתבתה של גילי אייזיקוביץ. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.